שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
ואנחנו רוצים איתכם יחד ללמוד מהרב לייטמן איך אפשר לבנות את החיים שלנו כחיים חדשים. חיים שבהם הקשרים שלנו עם כל האנשים שסביבנו יהיו טובים יותר. שנקום בבוקר עם אור גדול בעיניים, עם שמחה בלב, נרגיש שאנשים סביבנו הם פשוט בעדנו. וגם אנחנו בבעדם והחיים של כולנו עוברים לקומה חדשה, ששם במקום שהכל הולך בהתנגדות וברע ובקושי, הכל הולך בפתוח, בחום, בחיבור, בקשר, באהבה. תהיו איתנו, יהיה הרבה הרבה מה ללמוד, אני מבטיח. ניצה, בואי תמקדי אותנו אל הדיון שלנו היום.
אז בשיחות האחרונות דיברנו על התאהבות, ועל הכוח העוצמתי שתמון בנושא התאהבות, כי בעצם אלה כוחות שמפעילים את כולנו, מניעים אותנו, זה איזשהו דחף פנימי. אנחנו מזהים כל מיני אלמנטים שאנחנו לא יודעים לעבוד איתם נכון. הזכרת את זה שבהתאהבות בעצם יש את אותו כוח מושך, אותו כוח מיניות של תשוקה מצד אחד, ומצד שני אותו כוח של איזושהי אהבה פנימית יותר, איזשהו רגש פנימי יותר, שרוצה להתקשר, שרוצה ליצור קשר אינטימי. והיום אנחנו נרצה לדבר על המרכיבים האלה של אהבה, כי אנחנו מבינים שיש פה מספר כוחות ואלמנטים שאנחנו לא יודעים ככל הנראה לעבוד איתם נכון, וזאת הסיבה שבגללה אנחנו חווים כל כך הרבה קשיים ביצירת קשר זוגי.
שבעקבותם אנחנו נכנסנו למשבר באהבה גם כן.
נכון, האהבה שלנו במשבר, ואנחנו מבינים, כן מבינים שכנראה שאהבה זה סוג של אומנות, שאנחנו צריכים ללמוד איך לאהוב, איך לדעת איך לאהוב.
קודם כל להגדיר מה זה אהבה.
בדיוק, להגדיר קודם כל מה זאת אהבה.
מה שאנחנו חושבים על אהבה זה בכלל לא אהבה.
כן.
זה איזושהי תשוקה מינית שמתפרסת בפנים, ואני צריך למלות אותה כמו כל חי.
אז אולי הבחנה ראשונה באמת, מה בין התאהבות לבין אהבה? איך היית מגדיר מה ההבדל? בין התאהבות לבין אהבה.
אין שום קשר.
אין קשר
בין התאהבות. אל תטורו אחרי עיניכם ולבבכם, כי זה לא אהבה. ולכן אנחנו הגענו למשבר הגדול. כי אנחנו מתחילים לשייך למילה אהבה, תשוקה מינית, שצריכים למלות אותה, ודאי, כמו כל התשוקות למזון, למשפחה, לכל ה... תשוקות אחרות לכסף, כבוד, שליטה, מושכלות. זאת תשוקה שהיא קיימת במין האדם במיוחד, כי אצל חיות זה הולך לפי שעון, הטבע, לפי עונות, בצורה ברורה, כדי להפעיל אותם רק להמשכיות. ואצלנו התשוקה הזאת היא מתפרצת ללא זמנים, כי אנחנו בכלל מעל הזמן מן האדם. הוא לא שייך כל כך להטבע, מנותק מהטבע.
מעל הזמן אתה מתכוון, לא קשור לעונות או מחזוריות השנה.
כן. ואז יוצא ש... ואנחנו גם כן, אבל לפי כל המחקרים אנחנו רואים שקודם כל הדבר הזה כשהוא מתפתח יחד איתנו, התשוקה הזאת, היו תקופות שהיא הייתה מקבלת צורות למיניהם, כמו ביוון וברומא, ההומוסקסואליות הייתה באופנה, אחר כך היו באופנה דברים אחרים, הדת הכניסה לזה חוקים משלו וכן הלאה. אבל סך הכל, כשאנחנו מתפתחים על ידי זה שהרצון שלנו מתפתח, האגו שלנו מתפתח לדור לדור, אז גם כן זה על בסיס הזה מתפתח ובוער יותר חשק המיני. גם כן כלפי כל היתר התשוקות, למזון, למשפחה, לכל דבר. אנחנו משתנים מאוד בהתאם לשינוי הבסיסי שלנו, שהוא הרצון. הרצון האגואיסטי, למלות את עצמו. אז אנחנו רואים שמצד אחד אנחנו לא יכולים יותר מדי להחזיק זה עם זה, דיברנו על זה, שאפילו היום לפי המחקר יותר מ3-4 שנים אנחנו לא מסוגלים להיות יחד, פתאום נולד בנו משהו אחרי כמה שנים שאנחנו חייבים לפוצץ את הקשר. ולכן, האם יש דרישה היום? אנחנו רואים שהיום דרישה למשפחה היא באמת גם דעת הקהל. היא נוטה לזה שיכול להיות בלי משפחה, או להחליף, להתגרש וכמה פעמים, ושוב ושוב לחדש את העניין המשפחה. גם כן אנחנו חיים כפול שנים מלפני 100 שנה, אז בהתאם לזה יש לנו יותר ככה בעיות. וחוץ מזה, אין קשר בין מין למשפחה ומין לאהבה. אין קשר. כי זה, אם אני מדבר על המין, זאת תשוקה גופנית בלבד. שאני מסתכל אז לפי התשוקה ההיא, גם לפי הערכים של החברה, ויותר נכון, אם אני מבין את עצמי נכון, לפי התשוקה שלי הפנימית, ואז אני רואה בדיוק איזה אובייקט שהוא מתאים לי, כדי לפרוק את עצמי. ואין לזה, אנחנו קוראים לזה אהבה, אבל זה ודאי שלא אהבה. זה שהורמונים מנהלים אותנו, זה לגמרי לא אותה אהבה שאנחנו פתאום מתבלבלים ורוצים לקשור למין. זה תשוקה בפני עצמה, שיש לה מקום ברמה הרגילה. אבל אם אנחנו רוצים לדבר על האהבה, זה משהו שלא שייך לשום דבר הקודם. זאת אומרת, לא למין ולא לכלום. למשפחה, כן.
הוא לא שייך בכלל, או שאפשר לומר שעל זה צריך להוסיף נדבך נוסף? או שבכלל הוא לא שייך?
העניין מין הצטרף לאהבה שבונים אותה לגמרי לא בקשר עם ההורמונים. ואז אפשר לבנות משהו יפה, חזק, עמוק, נצחי.
זאת אומרת שבעצם, אם אני מבינה נכון, קשר טוב ואוהב, שיכול להחזיק חזק, הוא לא בהכרח צריך להתחיל
לגמרי לא.
בהתאהבות או באיזושהי
לא,
תשוקה.
לא. זה, 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 זה נטיף אחר לגמרי של התקשרות.
נטיף אחר של התקשרות.
כן.
זאת אומרת ש...
ולזה צריכים ללמד, כי זה, 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 זה פיתוח של יחסים החדשים, שהם למעלה מהאגו שלנו, למעלה מהרצונות שלנו. זה, 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 זה תשוקה לקשר פנימי עם האדם, שהוא הופך להיות בשבילך חבר, נותן ביטחון, נותן כתף, נותן, משלים אותך, מבין אותך, מלווה אותך, אין סוף זמן. אבל זה בתנאי שזה לא קשור למשהו שבא והולך, ויכול להיות בבת אחת עם עוד כמה אנשים כמו מין. כן, בא לי, מה שנקרא, והיום אנחנו רואים איך שזה דבר כל כך חופשי. אהבה לא יכולה לשרות על זה, ורק אם ישנה אהבה, הקשר הפנימי בין בני האדם, אז לזה יכול להצטרף המין.
זאת אומרת, קודם כל, אמרת פה משהו מאוד מעניין,
דבר ריפוכו.
כן, אבל אני אפילו מסתכלת על התשוקה כתשוקה באופן כללי, אתה אומר, ככל שאדם הלך והתפתח, התשוקות שלו באופן כללי גדלו. לא רק למין, אלא בכלל, תשוקות באופן כללי, הוא רוצה להשיג את זה ואת זה.
אנחנו אוכלים אותו דבר כמו שלפני 100 שנה,
לא.
או 200, אז היו דברים פשוטים. לפני 500 שנה, מה אכלו? אפילו מלאכים. מה היה, איזה אוכל היה להם? לעומת זה, היום אוכל של כל משפחה כזאת ממוצעת, זה פי מאה יותר עשירה, ואוכל יותר עשיר, והכל זה, ויש לך 100 מיצים בסופר, ו100 קוטג'ים, ו100 בשר סוגים ודגים והכל. מה, זה מה שהיה? אכלו דברים
הרבה יותר פשוטים.
ממש.
כן. עכשיו, אם אנחנו כבר מדברים על תשוקה, אז אולי רק תסדר לי עוד משהו ככה בראש.
כן.
כי יש איזושהי תפיסה כזאת אומרת, שבעצם התשוקה היא באמת איזושהי התעוררות הורמונלית, פיזיולוגית בגוף, שמתעוררת, ואז אני מרגישה פתאום, נניח שאני נדלקתי על מישהו.
יש כאן איזה סוג הרגל. יש אנשים שרגילים ומרגילים את עצמם לקשר דווקא עם... עם, עם בן בת זוג, לזה מיוחדים. יש כאלה שהם אוהבים אותו הפרטנר לסיפוק התשוקת מינית. יש כאלה שלא מסוגלים עם אותו פרטנר, אלא לפי הטבע של האדם, שכך הוא בנוי. הוא חייב שיהיה לו מספר, ואולי לא מספר, אלא כל פעם משהו חדש.
משהו חדש.
ואנחנו רואים את זה, ואי אפשר לעקור את זה. אנחנו רואים שיש בזה, שיש בזה כל מיני כאילו עיוותים, כאילו השינויים כאלו, סוגים לא רגילים. היום אנחנו אומרים שלא, גם זה נורמלי, כי זה בא מהטבע לאדם, נגיד תשוקה הומוסקסואלית, או לסבית מצד השני, ועוד ועוד. זאת אומרת, דברים האלה הם, אנחנו יכולים על ידי זריקות הורמונליות להגדיל את התשוקה, והפוך, להקטין אותה. אנחנו יכולים, זאת פעולה גופנית, שאנחנו, כמו עם המזון, כמו עם הרף, הרגשת רף, אנחנו חייבים לספק לאדם, כאילו חברה צריכה להיבנות בצורה כזאת, שלאדם יהיה יכולת, אפשרות, גם כן להגיע לסיפוק צרכי הגוף במובן זה.
עכשיו, מה שחסר לי, החיבור בין באמת התכונות המולדות, כמו שאמרת, לאדם עצמו, שהוא בא עם איזשהו אופי או טבע או תכונות מולדות, שיש לו איזשהו, נגיד, מבנה פנימי להשתוקקות מסוג מסוים, לבין איך החברה החיצונית והדפוסי התנהגות או חשיבה של החברה משפיעה על התכונות שלי. הקשר ביניהם, זה משהו שאני עוד לא לגמרי מצליחה להבין אותו.
גם אני לא כל כך הבנתי את השאלה.
בשאלה? אני אנסה להגיד עוד פעם. בעצם קודם הסברת שיש לי איזה שהם תשוקות שאני כנראה נולדת איתם, ויש אנשים
שנמשכים,
או שהן מתפתחות במשך הילדות או בתקופה הראשונה, וזה איזה שהם נטיות פנימיות שלי.
כן.
עכשיו, יש את ההשפעה שהחברה משפיעה עליי.
נכון.
מה הקשר? איך זה עובד?
החברה רק משפיעה על האופן, ביטוי של אותם התשוקות הטבעיות.
על הביטוי.
כן. נו, נגיד, אני רוצה לאכול.
כן.
ואני אוהב לאכול כמה דברים מהטבע. מהטבע שאני יותר נמשך, נגיד, לדברי קמח, ומישהו לדגים, ומישהו לטבעונות, אפילו שלא קיבל מהסביבה איזה כיוון,
כן.
איזה הכוונה. ישנם כאלה ילדים, אני לא רוצה את זה, אמא. אני לא רוצה את זה, אמא. כך אומרים וזהו, רואים את זה מגיל קטן, לא אוכל את זה, ואחרים דווקא ההפך. רואים את זה בגן הילדים, מאוד ככה, בצורה ברורה. וכאן אנחנו רואים שאפילו שחברה משפיעה, אבל לא יכולה להשפיע ממש ולשנות מאוד את הדברים האלה. אלה רגילים, הם רגילים שהם מתלבשים על התשוקה הטבעית. כן? שישנה בתוך האדם, וזה תלוי באיזון הגוף שלו, במין הגוף שלו, ממה הוא יותר נוטה לחלבונים, ויותר, זה ממש, זה ידוע. זה אפילו קשור לסוג הדם שבאדם. יש על זה מחקרים, לא ניכנס לזה. אותו דבר כלפי תשוקת המין.
כן.
שאני מהטבע כבר בנוי בצורה כזאת. זה יכול להיות, יש בזה קשר גדול לתורשה, אפשר לראות את זה לפי אבא וסבא וכן הלאה, ורואים את זה לפי הילד, אין, לפי נער. אין? ולמרות שישנם, איך להגיד, שישנם כל מיני השפעות סביבתיות, גם הם לא כל כך יכולים לשנות את האופן הביטוי המין. כי זה ככה לפי הטבע, והוא חייב לוצא את זה כמו שהרגלי אכילה. ופחות או יותר זה כך מסתדרים כולם. למרות שעד כמה שהתשוקה היא יותר גדולה, הרצון הוא יותר גבוה, אז החברה גם כן יכולה להשפיע ולשנות אותו, והרגל כאן נעשה טבע שני, גם באוכל וגם במין וגם במשפחה, גם בכל דבר. זה בעצם, אבל אני שם את כל הדברים האלה, גם אוכל ומין ומשפחה, אני שם אותם לגמרי
בצד
ומשייך את זה לצורה גופנית של האדם.
Okay.
ולא משייך לשום חשיבות אחרת.
Okay.
אני תמיד נתתי דוגמה על הילדות שלי, שאימא שלי, שהיא הייתה עושה מחקרים ברופאת נשים, ועשתה מחקרים דווקא במין, עד כמה שהיא סיפרה שהיא בבית לאבא, ואני שמעתי, הייתי בן 9, 10, לא זוכר אולי. אז היא סיפרה שעל ידי הזריקות היא הצליחה עכשיו להציל חיי משפחה שם למישהו שגבר עלה לו חשק מיני לדרגה שהיא ממש הצליחה לשמור משפחה. ואז, אבל היא דיברה על אהבה, אין במילה. ואז אני שאלתי, ככה בתמימות, היום ילדים בגיל 9-10 הם לא כל כך כבר תמימים. אז אני שאלתי, איך זה, מה, איזה זריקה זאת, זריקת פלא, שעושים ככה בטוסיק, תוקים את הזריקה, ופתאום הוא אוהב, זה כמו בסרט מצויר, ככה, ושם, ופתאום הוא ככה נפתח, איך יכול להיות דבר כזה? ואז היא הסבירה לי כמה שאני הבנתי, אבל הבנתי שזה עניין גופני ממש, ומאותו זמן היה לי קשה לקבל את זה, כי מה, זה אהבה, זה מין יחס בין בני אדם, מלב ללב, ופתאום כאן על ידי איזושהי זריקה, כימיה חסרה איזשהו בגוף וכבר. ואז מאז אני ככה, היה לי קשה להקל את זה. אבל באמת קיבלתי את זה כעניין גופני, ואני חושב שההשכלה הזאת היא מאוד חסרה לנוער.
לא רק לנוער. גם
למבוגרים. דברים מאוד ברורים.
כן.
טוב לנו אולי להתבלבל, ולכן אנחנו לא רוצים לפתוח את הדברים האלה. מה יהיה עם סרטים הוליוודיים, מה יהיה עם כל הדברים האלה. כי אנשים קושרים מילת אהבה לתשוקה מינית.
הייתי רוצה כאן לשאול, ברשותכם, דיברת קודם על זה שאתה מדבר על אהבה, אתה מדבר על פיתוח של יחסים חדשים בכלל.
כן.
ואמרת שהכוונה לתשוקה, לקשר פנימי עם אדם, שהוא הופך להיות בשבילי כמו חבר, נותן ביטחון, כתף, משלים אותי, מלווה אותי אין סוף זמן.
אבל זה חבר ממין השני.
כן, ברור.
שהוא גם כן ממין השני, מהנשמה שלי כביכול. שאני מרגיש שאנחנו משלימים זה את זה בצורה הפנימית.
אז זה כבר לא תשוקה מינית, זה כבר תשוקה מסוג אחר.
כן, אבל אני לא יכול להשלים אותה עם הגבר. עם הגבר זה משהו אחר. עם הגבר זה חבר ממש, ממילה חיבור. וכאן, וגם שם מילת אהבה נכנסת לעניין.
כן,
כן. וגם כאן מילת אהבה נכנסת לעניין. אבל כאן זה אהבה שנתמכת על ידי הטבע. כי עם אותו אדם, אני משלים גם אוכל, גם מין, גם משפחה. עם אותו אדם אני הולך לרכוש, אם צריך, כסף, כבוד ומושכלות. כל התשוקות שלי באותו הקשר שנקרא אהבה, אהבה אמיתית, הפנימית, אני מממש.
זאת אומרת, אהבה האמיתית, הפנימית, זה בעצם איזשהו מרחב שבתוכו אני יכול לתת ביטוי לכל התשוקות שלי.
כן, ושם מקום לאישה, נגיד כלפיי, והוא ההפך, כן? אבל חוץ מזה, אנחנו קוראים במילת אהבה, התקשרות הפנימית, קשר פנימי הדדי, בין בני אדם, שאני יכול להיות עם כל מיני חברים, שיש לי הרבה חברים, ואני איתם נמצא בהתקשרות הפנימית, כן? ואז גם כן בינינו מתפתחת הרגשה שנקראת אהבה. שאם אני רוצה למלות את השני, החסרונות שלו, התשוקות שלו, ואני מסוגל את זה לעשות, נקרא שאני אוהב אותו. וזה בצורה הדדית בדרך כלל קורה.
אז הייתי רוצה כאן שנתמקד דווקא בקשר בין בני זוג עם פרטנר מאמין השני, והייתי רוצה על זה לשאול. מה שתיארת פה עכשיו, התמונה הזאת היא נשמע תמונה של קשר מאוד מאוד אינטימי בין שני בני זוג. דיברת על זה שהקשר...
אינטימי זאת אומרת ששלישי לא יכול להיכנס, ואף אחד לא רואה את זה, לא יכול להרגיש עד כמה שהם נמצאים ממש זה תוך זה. זה מין העתקה מזיווג הגשמי, רק בצורה הנפשית. שכאילו הזיווג הגשמי הוא מעורר בנו, צריך לעורר בנו חיסרון לכזאת משחק וחיפוש החיסרון אחד בתוך השני.
מה זאת אומרת חיסרון?
חיסרון רעבון לקשר הפנימי, ואיך אנחנו מוצאים מה השני היה רוצה לקבל ממני, איך אני יכול למלות אותו, לעזור לו, איך אנחנו ממש מוצאים חללים הדדיים פנימיים זה בתוך זה, שבלעדיהם אנחנו מרגישים ריקניים. זה, 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 לא, זה לא בגוף, כמו שיש לנו התקשרות גופנית, זכר ונקבה, בכל מין החי, אלה זה צריך להיות ברמת הרגשות, ברמת הנשמה.
באמת הפסיכולוגים מכנים קשר כזה כמו שתיארת, הם קוראים לזה אהבה רומנטית. אהבה רומנטית בעצם יש לה שני מרכיבים. מרכיב אחד זה מרכיב של איזה...
אהבה רומנטית שלהם מתבססת על ההורמונים. ואצלי קודם האהבה הזאת, ואחר כך כל ההורמונים.
אוקיי, הפוך.
כן.
זה מאוד חשוב להבין את זה. כי זה למשל בדיוק אחד הפרדיגמות, בוא נגיד, התפיסות המחשבתיות, שרווחות בקרב בכלל האנושות.
בסדר, אומרת... אני לא חושב שצריכים לדייק על זה, זה בינינו כן. אנחנו כך מדברים. כן. כי בכל זאת אנחנו רואים לעניין, זאת אומרת, כן. בוא נגיד כך, שאנחנו ניגשים לבני אדם, ואם אנחנו רוצים ליצור ביניהם קשר פנימי, אז אנחנו כבר רואים שיש ביניהם קשר פיזי, הורמונלי, ואז אנחנו רק צריכים להעמיק
ולהרחיב, את הקשר.
כן, כן. ללכת בצורה עטיבית, בוא
נגיד. כאילו עטיבית, בדיוק, כן. נכון. אז באמת, אני אמשיך עם הקו הזה, זאת אומרת, אחרי שהשלב הזה של הנגיד ההידלקות, מסתיים, מתחיל בעצם השלב הזה שכמו שהם מכנים אותו, הקשר הרומנטי, שהוא מכיל שני מרכיבים. אחד זה באמת התשוקה המינית, והצד השני זה כבר הרצון לפתח באמת את אותו קשר אינטימי. ולפתח את אותו קשר אינטימי...
אני לא חושב שהוא נמצא.
יש רצון כזה. לא כל כך יודעים איך לעשות אותו,
זה בדיוק העניין.
כדי לפתח
את הרצון הזה חייב להיות חוץ מרצון שיש אולי בכל אחד שאנחנו... הם רואים סרטים רומנטיים, הם רואים את זה, אז נראה להם שזה כל כך יפה, וטוב, גם אני רוצה. אבל הם לא מבינים שאם באמת... לבצע, לממש את זה בחיים, צריכים להשקיע המון כוח, והבנה הדדית, ולמית את האגו של עצמו, ולתת לשני לפרוץ לתוכי, ושאני בעדינות יוכל להיכנס גם כן בו. זה...
אז עכשיו, זה בדיוק הנושא שלנו. זה בדיוק הנושא. אנחנו היינו רוצים לבנות איזשהו תהליך כזה, שנגיד מבחינתי יכולה להיות אפילו מעין נניח סדנה כזאת ליצירת קשר אינטימי. ממש, זה כאילו הלב של העניין. איך אנחנו מתחילים ליצור בין שני אנשים קשר אינטימי? איך זה מתרחש? איך אנחנו מתחילים?
זה מתרחש מזה שאנחנו... זה גם סדנאות וגם שיחות. שיחות על טבע האדם, על הפסיכולוגיה שלו, על כל מה שאנחנו דיברנו עד כה, בצורה קצת יותר ככה נרחבת. זה גם כן על הנשמה שלנו. זאת אומרת, התשוקה הזאת, מאיפה היא באה, למה היא נמצאת? התשוקה הזאת היא אופיינית רק למין האדם.
איזו תשוקה?
איזו תשוקה?
לאהבה.
לאהבה.
כן, לאהבה רומנטית.
כן.
תחכה. בסדר, שהיא רומנטית.
כן.
זהו, פנימית יותר טוב, הייתי אומר, כי זה פשוט להבדיל במה שיש.
כן.
וצריכים גם כן מיד, יחד עם ההסברים, לעשות להם סדנאות, שידברו על זה, שיחפשו התוצאה מהסדנאות, חוץ מזה שהם... עושים חזרות על החומר, מה שהם שומעים, גם כן שיחפשו בתוכם איך הם יכולים ליצור אותו חלל. תשוקה לאהבה בכל אחד ואחד. זה מצד אחד.
זה החלל? כשאתה אומר למצוא חלל, אתה מתכוון למצוא את התשוקה לאהבה בתוכי?
כן. שאני רוצה שיאהבו אותי בצורה כזאת. וגם כן, מתוך זה, איך שאני רוצה שיאהבו אותי, כן? איך כתוב, ואהבת לרעך כמוך. מתוך שאני בודק, עד כמה שהייתי רוצה שהשני ממלא אותי, איך הוא נכנס בתוכי, איך הוא ממש, לא רק ממלא אותי, דואג, מחזיק, מחזק, תומך, זה כמו אימא כל הזמן דואגת לתינוק ומבין אותי וממש מצפה שיגלה יותר ויותר יכולות להשפיע לי, מביא לי הרגשת הביטחון, הרגשת החום, הרגשת החיבוק, הרגשת מילוי פנימי. מתוך זה, לפי אותו הכלל, ואהבת לרעך כמוך, כמוך, כמו שאתה רוצה שיאהבו אותך, עכשיו תפתח אותו יחס לשני. תבין שבשני גם נמצאת אותה התשוקה ואותו חיסרון לאותם הדברים, כמו שאצלך. רק כל דבר ב, 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 אולי בסגנון קצת שונה, כי בכל זאת אנחנו בני אדם שונים, בכל שכן אנחנו מינים שונים. אבל היחס הוא בעצם אותו יחס. גם שני רוצה אותו דבר. קצת בצורה אחרת. ואז, מתוך ואהבת לרעך כמוך, שאני בדיוק בצורה כזאת, הולך מעצמי לזולת, לבד בן, או בן זוג, כן? אני בצורה כזאת מתחיל, זה בסדנה אנחנו מבררים, כן?
כן.
אנחנו לא שוכחים על זה. ואז אנחנו מבררים, מה זה יכול להיות? כן? איך אני אגלה בשני את התשוקה הזאת? על ידי מה אנחנו יכולים להתחיל להיכנס אחד בתוך השני? זה ממש כמו איזה נמלה בתוך תפוח, נגיד. ממש כך. כן? לא שאני ככה נכנס אלא אני חודר לשם כדי למלות את, את, את החלל. לא שאני עושה בזה חלל. וגם כן עושה חלל. האמת שאנחנו צריכים גם לבנות את החיסרון. זה כמו, זה כמו שתאבון לפני הסעודה. גם אנחנו צריכים, כי אין בנו מלכת כאלה, אנחנו לא מבינים בדיוק מה זה. אז כל אחד כך בונה את זה, בודק את זה בעצמי, משתדל לבנות את זה בשני, והפרטנר שלו בו, ואז בצורה כזאת הדדית, אנחנו מתחילים פתאום לגלות שיש לנו חללים כאלו גדולים בפנים, שזה נקרא נשמה. ממש חללים כאלו, זה באמת, חוץ מדרגת החי שבי, שאני ממלא את עצמי בצורה גופנית, ארצית בוא נגיד, עממית, אנושית, התשוקה הזאת היא באמת תשוקה הגדולה ביותר במין האנושי, שזה ממש שלזה אנחנו צריכים. ואם אדם יכול למלות את התשוקה הזאת, גם ממלאים אותו וגם הוא יכול למלות בזולת, אין לו יותר חסרונות, רצונות, חללים פנימיים. הוא בזה מקבל סיפוק השלם. כך אנחנו בנויים. ולכן הייתי אומר שכל הבעיה של המין האנושי שאנחנו מתפרצים בטרור ומלחמות ומשחקי כוח וגאווה ורבים והכל, זה שאנחנו לא מסוגלים גם לבנות את החללים האלה, לגלות אותם, הם אצלנו באיזושהי צורה נסתרת שם עמוקה וריקנית קיימים, ואם נתחיל לטפל בזה, אנחנו בזה בעצם נותנים טיפול השלם, רק בזה. אני בטוח שכתוצאה מזה, כל מיני המחלות, הבעיות, המוטציות, העיוותים שבמין האנושי, הכל זה יירגע. אנחנו לא נצטרך לרוץ אחרי אלפי סוגי מאכלים וטיולים למיניהם, מתפרצויות בכל מיני דברים. אנחנו נתעסק בזה כי זה האומנות העליונה. זאת התרבות העליונה, זה יהיה הכל. אנחנו בזה נתחיל להבין זה את זה. אנחנו נתחיל לראות את האנשים בצורה אחרת. כי אם אני אראה את האדם שיש לו כזאת אהבה למישהו, לחברים שלו ולבת זוגו נגיד, אז הוא יראה אחרת לגמרי. ואז היחסים בינינו יהיו אחרים. זאת אומרת, זה נקרא על כל פשעים תכסה האהבה. שיש לנו מלא 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 חסרונות ובעיות בחברה ומה לא, ואנחנו בורחים לסמים ולהתאבדות וייאוש והכל. על כל הפשעים האלו האהבה הזאת יכולה לכסות, אבל אהבה, מין לא. הוא נכנס כאיזשהו מין גירוי שלילי קצר, שמביא איתו המון בעיות, איך להגיד, אקסייטינג, נו,
נלוות.
בעיות
נלוות.
אתה לא, אבל נגד מין, או...
לא, אבל בצורה כמו שזה עכשיו, מביא הרבה בעיות נלוות.
אוקיי, אני רוצה פה רגע שנייה שאל תתקדם, כי יש לי שאלות על מה שנאמר. אז אם אני מבין נכון, אתה מדבר על אומנות האהבה כמשהו שיכול בכלל להפוך אותנו כתרבות אנושית לאיזושהי פריחה, לרמה חדשה של התקשרויות בכלל בין אנשים, שממש אני ארגיש זה בן אדם שיש לו אהבה בחיים שלו, או זה בן אדם שאין לו אהבה בחיים שלו, ואז זה ישפיע גם על ההתקשרות שלי אליו. אז נראה לי שזה... יוצא שזה איזשהו דבר מאוד מאוד בסיסי וחשוב, ולכן הייתי פה רוצה להעמיק, להבין את מה שאמרת. דיברת פה על טכנולוגיה שקראת לה בכותרת ואהבת לרעך כמוך, ודיברת על תהליך בין שני שלבים. שלב ראשון שאני צריך משהו לעשות עם עצמי, שאותו הבנתי היטב, תכף אני אסביר מה הבנתי, ושלב שני שאותו כבר לא כל כך הבנתי, איך אני משליך ממה שהבנתי על עצמי ביחס לבת הזוג. אמרת לי ככה, אמרת לי, אתה צריך בשלב הראשון, אתה צריך להסתכל על עצמך, ולהיזכר משהו כמו באהבה, כמו שאתה, ואהבת לרחה כמוך, פירושה, כמו שאתה רוצה שיואבו אותך, כמו שאתה היית רוצה, כמו שאימא אהבה אותך, כשכל הזמן דאגה לך, כמו שש...
אנחנו יושבים בסדנה,
אולי נשים פשוט מבינות את זה יותר מהר, אני כגבר לא הצלחתי לתפוס.
אתה לא יכול לתאר, יש לך ארבע ילדים ברוך השם.
כן.
אתה ראית איך התינוק נמצא בידיים של אמא?
לא, עם השלב הזה אין לי בעיה, אותו הצלחתי לעשות בצורה מושלמת, לתאר איך אני רוצה שיאהבו אותי, זה היה קל.
למה אנחנו גודלים? דווקא תינוקות ששם נמצאים באיזשהו מקום שלא מטפלים בהם, הם לא גודלים, הם נעשים חולים.
כן, ביחס.
כן, הכל יחס. כן.
אהבה של אמא, זה מגדל.
כן, אתה גודל מתוך הרגשת אהבה.
שאוהבים אותי.
כן. זהו, אתה מרגיש את זה. אתה חתיכת בשר, נמצא על ידיים שלה, כן? אבל אתה לא יודע כלום, אבל אתה מרגיש, כמו חיה קטנה, אתה מרגיש את האהבה. כן? תתאר לי את עצמך עכשיו שאתה נמצא בידיים כאלו. כן? ותתחיל להרגיש, בסדנה אנחנו נמצאים,
okay.
כן? תתחיל לתאר לנו מה זה נקרא שאתה מרגיש שכך אוהבים אותך. איזה חללים אנחנו ממלאים, מה אתה מרגיש, תתעמק בעצמך, תתחיל לגלות לנו מה היא אהבה, אבל הרבה מילים, הרבה התפעלויות, התרגשויות, לא סתם כך, כמה מילים ואתה נסתם. תגלה, תתחיל, מתוך זה שאתה תתחיל עכשיו לחקור את עצמך, אז אתה תבין ששני גם כן, יש בו בשני אותם החללים, אותם החסרונות ליחס. תתחיל למלות אותם כאימא כלפי תינוק. תתחיל.
רגע, בוא נעשה אולי סימולציה. בוא נעשה סימולציה.
פה עשית, הנה הקפיצה שגם קודם איבדתי.
בסדר, לא, זה...
אמרת לי, שלב ראשון, תתעמק בעצמך.
ואהבת לריח, כמוך.
נכון, אבל התחלת מכמוך, הטכנולוגיה התחילה בטיול בכמוך, נכון?
בטח, אז מאיפה אתה תקבל דוגמה?
אז בטיול הזה נראה לי שאני איתך, אני מצליח לעקוב אחריך. מתעורר באיזשהו עולם רגשי, את רוצה ממש נתאר? אין בה, נתאר. מה שתיארת לי את המצב הזה, אז אני הרגשתי ככה, הרגשתי קודם כל כמו גלים כאלה של חום מאוד מאוד גדולים. גלים של חום, ככה באים אליי, מרגיעים אותי, ופתאום התחלתי להרגיש שאני מתמלא בכוח, כאילו שיש לי כוח לעשות כל דבר, שכאילו זה נותן לי, סליחה, איזה ביטחון, איזושהי שמירה כזאת, הגנה כזאת, שהיא מאפשרת לי כמו פרח ככה לצאת מהאדמה ולפרוח, ולממש את כל מה שיש בי, הכל ככה בלי גבול, בלי מעצורים, בלי כלום, שאני גודל, וזה עוד ככה מזין אותי, עוד. עכשיו, כל הדברים האלה שאני מרגיש, אני מרגיש כלפי עצמי, נכון? זה הכמוך, נכון? זה האפקט של אהבת האמא כלפיי.
כן.
היא, זאת אומרת, ככה היא בדיוק מגדלת אותי. דרך התהליך הזה שעכשיו תיארתי, בדיוק אדם גדל כנראה. עכשיו, באת לי עם איזה קפיצה שאותה כבר לא הבנתי.
לא, אז יש סדנה חוץ מזה, סדרת הסדנאות שאנחנו מגלים איזה מין, מה זה נקרא הרגשת האהבה שאני מרגיש, במה היא מתבטא, במה היא מתבטא ההרגשה הזאת, בזה שאני מרגיש מילוי מהשני, על כל התשוקות, חסרונות, חללים, רצונות, שהם אצלי מורגשים מקודם ריקניים. זאת אומרת, התינוק נולד, יש לו כבר רצון שיתפלו בו. לכן הוא מרגיש אהבה של אמא. הוא בוכה. אם הוא לקחת אותו על ידיים, שום דבר לא קורה, אבל הוא כבר נרגע. למה? מה יש לו? הוא מבין, הוא לא רואה ולא שומע ולא שום דבר. אבל נרגע נהייתו, נושם כמו חיה, הוא מרגיש את הריח שלה. זאת אומרת, חסרונות לאהבה נולדים יחד איתנו. יחד איתנו. עוד ברחם יש לנו אותה תשוקה.
לאהבה?
כן. לאהבה זה ליחס. עכשיו, אז אני בסדנאות הראשונות צריך עכשיו להבין איזה סוגי החסרונות יש בי, שאני יכול למלא אותם רק על ידי היחס של הזולת אליי, שנקרא היחס הזה אהבה.
לא הבנתי. מה אני מברר?
אני רוצה עכשיו לברר מה זה החסרונות.
מה זאת אומרת חסרונות?
רצונות.
אוקיי, אני רוצה עכשיו לברר.
הרגשות שליליות שצריכות להגיע למילוי.
חוסר, שחסר לי.
חוסר, חסרונות זה חוסר.
אוקיי, אני רוצה עכשיו לברר.
כן, מה חסר לי שרק הזולת יכול למלות. רק אמא יכולה למלות, בסדר? רק אמא. מה חסר לילד קטן? תן לו מה שאתה, הכל חוץ מאמא. לא, אמא חסרה.
אז מה, אני כאילו צריך להתלבש?
תביא, לא יודע, לא יודע מה, כל המלכות, כל העולם. אם אין אמא, מורגש בו את זה.
אז אני צריך לעזור למצב של תינוק?
זאת סימן שאהבה חסרה לנו כדבר העיקרי. העיקרי, הבסיסי. גם לגדולים. אנחנו צריכים מתחילת החיים, עד סוף החיים, כל הזמן להתלוות בהרגשת אהבה.
זאת אומרת, מראש אנחנו נולדים עם חיסרון
עם
מוגדר.
עם חיסרון הזה, כן. אבל אנחנו סותמים את זה. כאילו מטפלים בזה. עד כמה שאנחנו מתנתקים מהאימא, שבצורת חי, כי אני קטן, יותר גדול, אני כבר לא זקוק יותר בטיפול שלה, ומתרחקים, זה כמו אצל חיות, חצי שנה, שנה, כמה שהצאצאים, כן, גורים או משהו ליד האמא, ואבא מיד עוזב כמעט, כן? ואמא אחרי שנה נגיד, ואחר כך הם לא מכירים זה את זה. אפילו יכולים שוב להיפגש ולהביא עוד ילדים. בן עם אמא, כי הם עד כדי כך מנותקים. כן? זה נותן לנו דוגמה שאנחנו מתנתקים בצורה טבעית מההורים. כן? מה אנחנו צריכים לעשות? במיוחד בחינוך האינטגרלי, זה כלפי ההורים, אנחנו צריכים את זה לפתח, אבל אנחנו מדברים עכשיו על, על, על הזוגות. אז אנחנו צריכים להבין שבמידה שאנחנו מתנתקים מההורים, אנחנו צריכים לגדל בילדים ובנוער ובנשים יותר ויותר ככה בוגרים, מבוגרים, את ה, לברר בהם את הרצון, את החיסרון לקשר שנקרא אהבה. והחברה ובת זוג בסך הכל יחס לכל היקום חייבת למלות, היחס הזה הוא כל היקום הזה, בוא נגיד, כן? כהן דומם צומח חי וכל האנושות. חייבים למלות לי את ההרגשה הזאת של אמא. הטבע קוראים לזה אמא, כן? למה? היחס מסך הכל שזה הטבע, הוא חייב להיות אליי גם כאן בצורה כזאת. אז אנחנו, שוב חוזרים לסדנה, אז אנחנו בסדנה קודם כל מגרים את האדם, מלמדים אותו, כאילו מעוררים אותו, לבדוק מה זה נקרא שאתה קטן על ידי האמא, מה אתה מרגיש, קצת יותר גדול אם אמא משחקת איתך, מה היא נותנת לך, איזה חום, איזה ביטחון, איזה טיפול, ש... בכל דבר שאתה לא יודע ולא יכול לעשות, היא עושה לך. עד כדי, אתה לא יכול לאכול אוכל שם, נגיד, מוצק, היא עושה לך את זה. אתה לא יכול לרחוז את עצמך, היא רוחצת, וכן הלאה וכן הלאה, כל זה. אז זאת אומרת, טיפול במה שאני לא מסוגל, קודם כל לא מסוגל, והשני ממלא לי את זה. זאת אומרת, בחיסרון שאני עכשיו מגלה, בחוסר שאני עכשיו מגלה ליחס מהזולת, החוסר הזה קודם כל מורגש בו אי יכולת למלות את החוסר הזה בעצמי.
שוב, שוב.
כן.
כמו שתינוק או ילד קטן לא יכול לעשות לעצמו מה שאמא עושה לו. אותו חיסרון שאנחנו מגלים לאהבה, ליחס לזולת. אני לא יכול לאהוב את עצמי. בוא. אני לא יכול למלות את עצמי. רק השני יכול למלות. רק החבר, או בן זוג, שהוא גם כן במקרה הזה נקרא חבר בעצם. אין? רק הוא יכול למלות.
לא הבנתי. אתה אומר, כמו שתינוק, אמא משלימה לו את מה שהוא
לא... אני נגיד קטן, שאני, לאכול אני יודע.
כן.
היא נותנת לי איזה ופלה, אני אוכל.
כן.
לשתות אני גם כן שותה מהבקבוק או איכשהו, כן? אבל לרחוץ את עצמי אני לא יודע.
כן.
כן? זהו. אז זהו, זאת היא עושה.
אז היא באה ועושה.
כן.
אז היא משלימה את מה שאתה לא יכול לבד.
כן.
אוקיי. איך זה קשור לבת זוג, נגיד?
שחללים שאנחנו פותקים בתוכנו, שנקראים חיסרון לאהבה, אותם אני לא יכול למלות לבד. אני צריך מישהו שתיתן לי את היחס הזה של אמא, כאילו של אמא.
מה לדוגמה? למשל, מה, הערכה?
כל דבר.
מה לדוגמה בין הזוג?
הערכה, ביטחון, הרגשה שאני מיוחד, שאני יפה. אמא אמרה לי תמיד, איזה אתה יפה. לאמא זה תמיד ככה, זה ברור, כן? זהו. ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, להשלים לשני מה שחסר לו. זה שאנחנו לא מקבלים עודדות, זה נקרא. כן?
עידוד.
עידוד. אנחנו מזה סובלים כל החיים. ולא מקבלים את זה, מפני שכשאנחנו גודלים ומתרחקים מאמא, במידה הגשמית, שלא צריכים אותה כאילו לטיפול הגשמי, אנחנו לא משלימים את הדברים האלה על ידי הסביבה, על ידי הזוג, על ידי החברים. זה מה שהיה בשבטים, בחברות מימי קדם. שם היו משלימים, כי הילד היה גודל במשפחה גדולה, שהייתה מטפלת בו, שהוא היה עם כולם יחד, עם כל החברים שלו, עם כל הגדולים, אז הוא היה מקבל את ההרגשה הזאת, של החברה, של אהבה, של יחס, והכל זה היה ככה מעורב.
זאת אומרת, לא היה שם את השלב של הניתוק הזה.
כן, לכן האנשים היו יותר שלמים. טוב, גם רצון היה לא מפותח כמו שעכשיו. היו יותר טבעיים, יותר שלמים. יותר שלווים גם כן. אצלנו לא. אנחנו נמצאים ממש מילדות, אנחנו יוצאים בצורה שיותר ויותר ויותר מרגישים נחים. ממש. חסרים. חסרים מהמילוי העיקרי שהחברה לא מספקת. כי חברה התפתחה בצורה אגואיסטית, שם לא הייתה חברה אגואיסטית. כי השבטים זה היה הכל לכולם. כל אחד שווה לאחרים וכן הלאה וכן הלאה. ברגע שהתחיל האגו לחלק בין בני אדם מהבבל ומטה, או יותר ועלה, בוא נגיד, לא ומטה, אז כבר אנחנו נמצאים בחוסר אהבה גדול. ושם זה היה, בצורה טבעית. כי גדלנו בצורה כזאת, וגם כן היו בני משפחה ככה, וגם כן השלמה בין הזוגות, הכל היה בצורה טבעית, כן. ברגע שהאגו גדל, הוא התחיל כבר להביא לנו את הריקנות הזאת, חוסר לאהבה. לכן, מאברהם והלאה, מחלוקה הזאת, איך אמרו בבבל, והיה שפה אחת ועם אחת, כאילו, כן? ואחר כך, כשהאגו התחיל כבר לחלק בין בני אדם, לסדר, לעשות separation, איך להגיד?
פירוד.
הפרדה,
פירוד ביניהם, אז במידה הזאת התחילו חללים בכל אחד ואחד, גם באהבה, ולכן כנגד זה בא אברהם, ואומר, ואהבת לרעך כמוך. בזה אתם משלימים את הכל.
אני רוצה על זה עוד שאלה, כי אתה מתאר פה איזשהו באמת מצב של צמיחה של האגו, ואני אומרת, קוראת לזה התהליך של האינדיבידואליזציה. זאת אומרת, אם בהשוואה למה שתיארת קודם שהיה בכפר...
אנחנו לא הולכים נגד אינדיבידואליזציה.
אז איך בוא תשלב לי?
כל אחד פותח חלל.
עוד יותר?
עוד יותר ממה שיש. הוא נעשה עוד יותר המיוחד. עוד יותר המיוחד. ולכן דווקא שאנחנו אומרים שצריכים לחזור כאילו, כאיש להיות כאיש אחד בלב אחד, בחיבור בינינו, האינדיבידואליזציה הזאת היא נשארת. האינדיבידום הזה הוא נשאר ממש כמו שהוא, אנחנו שומרים על זה. אנחנו שומרים איך שיגלה עוד יותר את החללים שבו, את התשוקה למילוי מהזולת, והזולת שידע למלות אותו. ובאמת שאנחנו מגלים את החללים האלו הפנימיים, אנחנו מגלים שרק כל האנושות יכולה למלות לאותם, לא בת זוג בלבד. לא בת זוג בלבד, אלא כל האנושות. אני פתאום, אני דרך זה, דרך בת זוג, שאנחנו כך לכן מסודרים, שזה הקשר הראשון. כן? אבל דרכו אני מתחיל לגלות שיש לי עוד דברים, שאני לא יכול למלות רק על ידה. אני צריך חברים, אני צריך חברה, אני צריך כל האנושות. ואז האהבה שלי היא מתרחבת, היא נתמכת ודאי על המשפחה, כי התא המקורי. אבל באמת... מגיעה לממדים שבאמת אני מתחיל להרגיש שבאותו החלל שנפתח לי עכשיו, שם אני חי, בהרגשה הזאת החדשה. וזה נקרא בעצם החיים של בני אדם, באהבה הדדית, בהתקשרויות הדדיות, כי אז החלל שלי הוא נרחב, הוא לא נעשה אינדיבידואלי, רק שלי אישי. כי בו אני מרגיש ההשפעה, מה שמשפיעים עליי, וממנו אני משפיע בחזרה לכולם, כי כמוך זה נשאר כל הזמן בצורה הדדית, אחרת אני לא מרגיש אותם והם לא מרגישים אותי. האהבה שלי לאחרים הופכת להיות למילוי שלי, עד כמה שאני אוהב את הזולת ומשפיע לו, זה ממלא אותי. זה הופך להיות ממש אותו דבר. אין, 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 אין הבדל בין שאני אוהב את, את, את אחרים או שהם אוהבים אותי. זה הופך להיות למשהו משותף. ואז כל החללים שלנו, הם מתחילים להתחבר בינינו. גם ברצונות וגם זאת אומרת, כחלל וגם כן במילוי. ואיפה החלק הגשמי שלנו בדרגת החי? מסיפוק המין ואוכל ומשפחה והכל זה נלווה בלבד.
אני יכול לשאול?
כן.
בהזרה לסדנה, הבירור הראשון שהולכת אותי בתוכו היה איזה חלל יש בי, קראת לו חלל לאהבה, חוסר באהבה, שאני לא יכול למלא בעצמי ואני צריך מישהי שתמלא לי אותו. נכון? כן. רצית שאני ארגיש את המקום כן. הזה בתוכי.
כן. אתה סוחב אותו מרגע שהטיפת זרע התחיל להתפתח בתוך הרחם.
אוקיי.
הוא שם, בוא נגיד ככה, מרגע שנולד.
אוקיי, אז מרגע שנולדתי, יש בי את המקום הריק הזה, שבאת לה אימא מילה לי אותו, ואחר כך ככל שהתנתקתי מאימא, הוא בעצם
הפך... חברה הייתה צריכה למלות.
אבל כנראה שלא.
תתאר לעצמך שאתה... בוא נעשה סדנה שאנחנו כאילו חיים בשבט.
אוקיי.
זהו, כל הילדים מסתובבים בין כל הגברים, בין כל הנשים, והכל זה אחד, ויחס בין כולם שווה, וכולם ככה, כן? משפחה גדולה אחת, חמולה כזאת.
כן, חמולה.
אז ודאי שמה שאני לא מקבל מאמא בצורה טבעית, הם ממלאים לי אותו.
כן.
זה כל העולם, וכל העולם הוא ידידותי עליי.
במושב שבו גדלתי זה קצת היה דומה לזה. אם ההורים שלי פתאום לא בבית, אני הולך לשכנה לאכול כאילו זה הבית שלי. אותו דבר. אני יודע איזה פטרוזיליה היא שמה בסלט, שאמא שלי זיכרונה לברכה לא הייתה שמה, אז יש לי את הטעם גם של השכנה וגם של אמא שלי. והוא קרוב לי כאילו די קרוב.
נו, אז הלך לך, נו.
אוקיי, אוקיי. ועכשיו עושים סדנה כזאת של חיים בהמולה, נו.
זהו. אז, אז, אז כמה, זאת אומרת, האדם לא מרגיש שהוא מתנתק ממשהו.
כי כל הזמן,
הוא גודל.
כל הזמן מזינים אותו.
רצונות שלו גודלים, בכמות ובאיכות, והחברה ממלאה אותם.
אוקיי.
ולכן הוא מסור לחברה שלו.
אז את זה אנחנו צריכים.
ואוהב את כולם, וגם כן מתוך זה שמקבל מכולם, הוא גם כן חייב לתת לכולם. אין שם דברים שפתאום.
הדדיות.
בגידה, או איזשהו ריחוק, או... או מישהו שונא מישהו, או הכל זה בצורה טבעית, כי האהבה הזאת שאתה מקבל, היא לא נותן לך אפשרות, לא נותן לך אפשרות לעשות דברים כאלו שזה נגד הסביבה, נגד החברה.
נכון.
כובשת אותך וזהו. זה בצורה טבעית אתה נמצא איתם, בהתקשרות כזאת.
אז לעורר כזה, כזאת תמונה אנחנו מעוררים בסדנה שלנו?
אנחנו, כן, זה בתור משחק.
בתור משחק, בואו, כן. נכנסים לתמונה כזאת, מדמים
כן.
אותה.
כן.
מצב שבו אני מוזן כאילו כל הזמן, גם מאימא כן. וגם ממעגלים יותר ויותר רחבים.
כן. תתאר שבט אינדיאני, שבט כמו שהיו לנו לפני אלפי שנים, לא חשוב.
אוקיי, כן. מה הלאה? הלאה, תיארנו את התמונה הזאת.
כן.
אז עכשיו אני מבין שכל התמונה הזאת וגם תמונות דומות שהעוררת בי, מטרתם הייתה שאני ארגיש שיש בתוכי מקום ריק, שהוא צמא לאהבה.
כן.
נכון? שזה משהו שיוכל להתמלות רק על ידי מישהי אחרת. נכון?
כן.
עכשיו, מה אני עושה הלאה?
זה הפרטנר הכי טבעי והכי קרוב אליך, וכאן תלוי רק בך ובא. איך שאתם מפתחים את הקשר הזה של אהבה.
אוקיי, אז נגיד גם ניצה מצאה את המקום הזה בתוכה, שצמא לאהבה, כן. וגם אני מצאתי. אז השגנו את שלב א' בתהליך, נכון? מצאתי את המקום הריק שהגעתי למסקנה שאני בעצמי לא אוכל למלות אותו לעולם, ותמיד הוא יישאר
לא,
ריק.
אתה לא יכול לגלות חלל.
לא, במשהו, נגעתי
אתה
בו.
אתה מתקדם במילוי כן. וריקנות, במילוי וריקנות.
במשהו, כן. חש אותו במשהו.
כן, וכל לא, פעם, רוצה... רגע, וכל פעם שאתה מגלה חלל,
כן.
אתה מגלה אותו קודם בצורה אגואיסטית, אני רוצה שימלאו לי אותו, ואז מתוך זה אתה מתחיל להבין איך אני יכול למלות אותו, רק בצורה הדדית עם השני, שאני צריך להביא כזאת הרגשה גם כן לשני, ופתאום אתה מגלה, אבל אני מתייחס כך לשני, אני אפילו מקבל מילוי מזה שאני מתייחס כך, ושהוא מתייחס על... זאת אומרת, יש כאן לימוד הדדי.
אז אני רוצה ללכת צעד צעד בלימוד, כי הוא נראה לי ככה מתקדם. קודם כל, הגענו איתך במשהו לנגיעה בזה שיש בי מקום ריק שרק אחר יכול למלות.
נכון? זה היה כמוך, ואז אמרת לי, עכשיו תעשה השלכה. מה זה כמוך? כמו שאתה מרגיש את המקום הזה בתוכך, שאתה מלא אהבה, עכשיו תיקח בהשבון שאותו דבר מרגישה גם היא. שגם בה יש כזה מקום שיוכל להתמלות רק על ידי עם האהבה שלי. בסדר? אז נגיד שאת זה אני גם יכול לעשות. להבין שכמו שאני רוצה אהבה, גם היא רוצה אהבה.
כן.
אבל אחר כך אמרת, ועכשיו תתחיל למלות אותה. זה קפיצה שאני רגשית לא מעכל אותה. מה זאת אומרת ועכשיו תתחיל למלות אותה? להבין שגם היא רוצה אהבה, עוד מלא, מצליח להבין.
כן.
כמו שאני מבין שאני רוצה אהבה, מבין שגם היא רוצה אהבה. מה הצעד הבא? לא הבנתי. איבדתי אותך פה במעבר הזה שכשם שאתה רוצה, עכשיו תתחיל. מה תתחיל? מה? אני רוצה שיאהבו אותי, יחזרת אותי להיות תינוק אימא.
מה, מה, מה שהיא תתחיל, מה אתה רוצה ממנה, משהו לא?
אהבה. הבאת אותי למצב שאני רוצה אהבה.
מה אתה אומר לי אהבה?
כמו אימא, אמרת לי תינוק עם הידיים של אימא.
היחס.
כן.
אז אתה יודע כבר מה זה.
אני רוצה.
אתה רוצה.
שיתנו לי.
אתה יכול לפרט את זה, מה זה?
בטח.
יופי, מה? זה נקרא כמוך. ואהבת לריחה כמוך. רק מתוך כמוך אתה יכול ללמוד איך אתה משפיע לה.
כן, אבל איך הגעת למצב שאתה נותן את זה? אתה רוצה לקבל את זה? מה פתאום? פתאום זה יתהפך. פה בא לי איזה היפוך כזה, טריק כזה שלא איבדתי אותך שם, בסיבוב. לא במה אני רוצה. הצלחת להביא אותי להרגשה מאוד ברורה מה אני רוצה. אני רוצה. ואני את זה לעצמי לא יכול לתת. רק מישהי תוכל למלות את המקום הזה בעומק הלב שלי.
כן.
אבל אז פתאום הכנסת אותי לאיזה ג'וב הדש של העבודה שעכשיו אני צריך לתת לה. עכשיו, אני יכול להגיד שאני מבין, כן, אם אתה תיתן לה, היא תיתן לך, אבל פה אני מבין את זה. מה אני עושה עם הלב שלי? מה אני עושה עם הלב? עוררת בי את התינוק הקטן על הידיים של אמא. התינוק הקטן על הידיים של אמא, הוא לא מוטרד מה הוא ייתן לאמא. נכון? אין לו כזאת תרדה. איך הדו-סיטרי הזה? איך הפכת לי צד ואני לא... ואז נעלמתי כאילו, רגשית.
מה שאתה מתאר זה לא נקרא אהבה. אתה מתאר כאן איזשהו... מילוי תשוקות, סיפוק רצונות. אהבה זה בא מעל זה כמילוי מזה שאני אוהב מישהו. אני נהנה מזה שאני נותן. תגיד לי בבקשה, איזה יש... תענוג לאימא כשהיא מטפלת בתינוק. ברור שבלי תענוג היא הייתה זורקת אותו כך מהחלון ולא חושבת עליו יותר. אנחנו מנועלים רק על ידי תענוג ואיסורים.
אוקיי.
אז יש לה תענוג בזה שהיא מטפלת.
מאוד גדול.
מאוד גדול.
הכי גדול נראה לי בחיי האם.
נכון, נכון, הכי גדול. זהו. אז לזה... אני קורא אהבה, שאתה מטפל במישהו ומקבל מזה סיפוק, מילוי, התפעלות, התרגשות, כזאת שזה לא נותן לך להתנתק מהדאגה עליו.
אבל בוא נגיד שלאימא יש דוגמה.
אנחנו כאן צוללים לדברים שבינתיים נגמר התוכנית. אבל זה ים של דברים.
ים של אהבה.
טוב, הזמן שלנו לשיחה הזאת באמת נגמר. אולי תוציא אותי משפט אחד לסיכום עד למפגש הבא. על מה כדאי לחשוב כדי להתקדם לאהבה.
לגלות חללים פנימיים, מה אנחנו רוצים. מתוך דוגמה הזאת, ואהבת רק כמוך, להבין שרק מכמוך. שאני מרגיש בפנים כתשוקה ליחס של הזולת אליי, אני צריך לפתח את היחס הדדי אליו. וכשאנחנו מתחילים לעבוד על זה בצורה נכונה, אני מתחיל להרגיש שבאמת אני ממלא את עצמי, לא כתינוק שמחכה שיתייחסו כך אליי. אמנם שיש בזה גם כן עניין. אמא רוצה לקבל משהו מהתינוק, היא מחכה שאולי... יחייך לה, שאולי ייתן לה משהו ככה. היא מצפה לזה, נגיד שאתה אבא ותינוק, היא לא מסתכלת עליך, היא מסתכלת עליו לקבל ממנו איזה תגובה, כן?
כן.
זהו. אז שאנחנו מתוך ההדדיות הזאת נבין שאהבה זה נקרא שאני ממלא את עצמי על ידי זה שממלא את ה... זולת.
טוב, הזמן נגמר. תודה רבה, רב לייטמן. תודה, ניצה.
תודה.
תודה גם לכם. עד הפעם הבאה, רק אהבה. חיים חדשים.